כאן אנחנו עכשיו ממשיכים במאמר שני בספר הכוזרי, פסקה כף ג'. טוב, ראינו בפסקה כף ב' דברים ארוכים מאוד בשבחה של ארץ ישראל. מתוך כך עולה השאלה, אם ארץ ישראל היא ארץ כל כך נעלה, כל כך מיוחדת, אמר הכוזרי, אם כן, הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותיך. כלומר, איך יכול להיות, אחרי שאתה יודע את כל מה שאתה יודע על ארץ ישראל, שאתה אינך עולה לארץ? אם כי אתה אומר, רחם על ציון, כי בית חיינו. איפה אומרים את זה? לא נכון. ברכת ההפטרה. ברכת ההפטרה. הוא מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. ולולא היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה שהתמידה בה השכינה במשך 900 שנה, מן הראוי היה כי תיכסף לנפשות לעלות אליה למען תזדקחנה בה. כן, כלומר, כמו שכתב בנג'מין דיזרעאלי, שהיה אמנם יהודי מומר, אבל גם הוא כותב שפלסטינה היא ארץ מיוחדת מצד זה שדבר השם נשמע בה, דברי הנביאים נשמעו בקרבה. אז אם רק זה היה, אפילו אם זה היה רק עניין של העבר, איזה נוסטלגיה, תודה רבה, איזה נוסטלגיה תנכית וכדומה, גם אז היה ראוי שכי תיכספנה הנפשות לעלות אליה על מן תזכחנה בה, כאשר יקרה אותנו ביחסנו אנו אל מקומות הצדיקים והנביאים. כן, למשל אפילו הקבר של רב נחמן באומן שמושך כל כך הרבה אנשים. אז אם קבר של צדיק אחד מושך כל כך הרבה אנשים, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, ארץ ישראל, שהיא ארץ הנבואה. על אחת כמה וכמה בהיותה שער השמיים, דבר אשר הסכימו עליו כל האומות. כך מאמינים הנוצרים, כי אל הארץ הזאת יקבצנה כל הנשמות, וממנה תעלנה השמיימה. כן, יש עמק יושפת, עמק החרוץ, ואף אנשי האסלאם מאמינים כי הארץ הזאת היא מקום ההעלות. רצוני לומר, המקום אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה. כן, זה, יש אגדה שמספרים על מוחמד שהוא עלה השמיימה. מה זאת אומרת הוא עלה השמיימה? זה פעולה מיסטית, כן? זה לא פעולה פיזית. אבל הם אומרים שבמראה הנבואה שלו הוא ראה את עצמו עולה מעל הר הבית, השמיימה וכדומה. דבר שהוא אגדה מאוחרת, כלומר באסלאם הראשון, הקדום, לא סיפרו דברים כאלה, זה גם מבחינה היסטורית לא יכול להיות שמוחמד עלה, בא לירושלים בתקופת השלטון הביזנטי, ממש לא סביר הסיפור הזה. אבל נגיד באיזה מין מחזה יכול להיות, הם קוראים לזה המסגד הקיצון, מסגד אל-אקסה, אל-אקסה הקיצוני, כאילו המקום הקיצוני בצפון שאליו הגיע מוחמד. אז הם קוראים לזה מקום ההיעלות, המקום אשר מינו עלו הנביאים השמיים. מישהו שלח לי פעם מייל עם מקור יהודי לרעיון הזה. יש בפסוק, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. אז בתרגום המיוחס ליונתן ונוזיאל, כתוב שבזמן שבני ישראל נסעו מרעמסס, ויסע אתכם על כנפי נשרים, שהקדוש ברוך הוא לקח אותם, את כל בני ישראל, עד הר הבית, בטיסה אחת, ואחר כך הם חזרו למקום הנקרא סוכות. מעניין, איזה מין אגדה עברית מקבילה לאגדה המוסלמית. כל מה שישאר לברר זה מי העתיק ממי. כי תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה הוא תרגום מאוחר, שבו יש עקבות השפעה של מאורעות האסלאם. אז יכול להיות שזה אחר כך, יכול להיות שזה אגדה קדומה שהאסלאם קיבל השראה ממנה. על כל פנים, הרעיון מצוי בנפש האנושית וגם היהודית, שארץ ישראל זה מקום שבו עולים השמיימה. באיזה צורה? כל מיני צורות אפשריות. והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לעמוד בו למשפט החרוץ. וכל בני האדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה, ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. זאת אומרת, ירושלים היא כמין בירה רוחנית של האנושות. כלומר, לא רק אתם היהודים הייתם מתייחסים אל המקום הזה כאל מקום קדוש, העולם כולו, מה שקצת מעיד על אופיו הרוחני של המקום הזה. אם כן, אין קריעתך והשתחווייתך ניחך, כי מעשה צביעות או עבודה שנעימה כוונה. הרי אתה בונה את בית הכנסת שלך אלפי קילומטרים מירושלים, ומכוון את ההיכל באופן שזה יגיע, שזה בול כלפי ירושלים. אתה אפילו עושה חשבונות גיאודזיים שלמים כדי לכוון. והנה, אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מבכל משכנותם, והעדיפו להיות גרים בה מיות אזרחים במקומותם, אם כי אותה שעה לא הייתה השכינה שוכנת בה ולא נגלית שם. כן, הרי אברהם אבינו עזב מקום טוב כדי להיות פה, כי הייתה אז הארץ מלאה זימה וזוהומה ועבודה זרה. כלומר, אל תגיד לי, ארץ ישראל זה שווה רק כשזה מלא בישיבות ומקוואות ובתי מדרש ובתי כנסת. לא. אפילו כשהארץ הייתה מלאה בזוהמה ועבודה זרה וזימה, אתה רואה שהאבות חפצו לדור דווקא בה ולא בארץ אחרת. בכל זאת לא התאבו כי מדבק בה, ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב, כי אם ברשות מאת האלוה. כן, הרי יצחק רצה לרדת מצרימה, אמר לו כזה שהוא, אתה לא יוצא, טוב, אני לא יוצא. ואז היו מבקשים, כן, גם יעקב אבינו, שירד לבאר שבע, הקדוש ברוך הוא אמר לו בחלום, אל תירא מרדה מצרימה, אתה יכול לרדת, זה בסדר, אני מרשה לך. ואז היו מבקשים כי תועלנה עצמותיהם אליה. גם יעקב אבינו אמר, אל נא תקברני במצרים. גם יוסף אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. ויש גם במדרשים מסורות שהשבטים הועלו ממצרים לארץ ישראל. אז אם כן, אומר לו מלך כוזר, אחרי כל מה שסיפרת לי, אז איך אתה לא עולה לארץ? אמר לי חבר, אכן, מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. אתה צודק, אני לא בסדר. כי אמנם, עכשיו למה רבי יהודה הלוי כתב את זה? זה לא בשביל החבר בלבד, זה בשביל כל היהודים. כלומר, רבי יהודה הלוי הוא, אפשר לומר, ציוני קדמון. הוא אומר, צריך לעלות לארץ, והוא בעצמו עשה את זה בסוף ימיו, עלה לארץ. אחרי שהוא כתב את ספר הכוזרי. הוא עלה לארץ, הגיע למצרים, כנראה הגיע גם לארץ ישראל, מארץ ישראל המשיך כנראה, כל הדברים האלה מסופקים, יש לנו תעודות לא לגמרי ברורות, כנראה המשיך לסוריה. יש אגדה מפורסמת עם הסוס, מכירים את הסיפור? הפרש, כן. הפרש הערבי או הטורקי שהרג אותו בשעה שהוא המתפלל מול שריד המקדש. זה אגדה יפה, זאת אומרת, אמנם היא כנראה לא נכונה, אבל היא יפה, ובזכותה גם המדרגות שיורדות מרחוב משגב לדח לכיוון רחבת הכותל נקראים מעלות רבי יהודה הלוי, בגלל הסיפור הזה. טוב, שזה גם משהו, זה מעורר בנפש היהודית געגועים לציון. אז זה טוב, זה כנראה לא נכון, אבל ממציאים, אפשר להמציא סיפורים, לא? טוב. מה?
מאיפה המידע של זה בכל זאת?
לא זוכר מאיפה זה בא, אבל יש אגדות.
לא, לא אגדות. המידע של העלייה שלו בכלל לארץ ישראל.
יש כל מיני תעודות שיש בידינו. יש לנו שירים שהוא כתב בדרך לארץ. זה כן, בדיוון של רבי יהודה הלוי. יש מה שהוא כתב כשהוא במצרים, כשהוא התכונן לעלות לארץ. כן. אתה אומר, מה זה הסיפור הזה שהוא אומר שכולם מפעלים לכיוון ירושלים? הלא, המוסלמים מפעלים לכיוון מקה. עד כאן הקושייה שלך. אתה רוצה תשובה? כי המוסלמים בהתחלה היו מפעלים לכיוון ירושלים. זה מוחמד. כן, זה מוחמד עשה את השינוי. זה נקרא שינוי הקיבלה. הייתה החלטה של מוחמד בעיר מדינה, הלא היא יתריב. הוא החליט לשנות את כיוון התפילה, ויש... והוא הקים שם, יש מסגד שתי הקיבלות. קיבלה, הכוונה כיוון התפילה. כמו בערבית, וכמו בערמית. קובל, הכוונה מול. כן? קובל, כמו שקבל עם. כמו שקבל עם זה בא מהערמית. מול העם. אז הוא שינה את כיוון הקיבלה, בהתחלה היו מתפללים ממדינה לכיוון מכה, לכיוון ירושלים, והוא שינה 90 מעלות לכיוון מכה. למה הוא עשה את זה? ברגע שהוא איבד תקווה לחבר בין היהדות לאסלאם. כן. כן, אבל יש, זה נכון שהספר נכתב אחרי, אבל יש לו ידיעה קדומה. כלומר, רבי יהודה הלוי יודע, וגם המוסלמי יודע, שפעם הוא היה מתפלל לכיוון ירושלים. לא, 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 כי כשהמוסלמי מתפלל לכיוון מכה, הוא מתכוון להתפלל למכה למרות שהיה צריך להתפלל לכיוון ירושלים. זאת אומרת, זה לא נמחק. זאת אומרת, אומנם בהתחלה לכיוון ירושלים, אבל נעשה שינוי. זה לא אותו דבר כמו מלכתחילה לכיוון מכה. למה הוא איבד את התקווה? בגלל שהיהודים עשו ממנו צחוק. אה, באמת, זה סיפור. כלומר, אולי להזכיר את זה בקצרה, כי זה לא ממש הנושא, אבל בראשיתו של האסלאם, הגבול בין יהדות לאסלאם לא היה לגמרי ברור. הייתה נטייה לסינקרטיזם. אפילו נמצאו מטבעות סינקרטיזם. זה מין איחוד דתות כזה. היה המטבעות הראשונים שהמוסלמים טבעו כשהם כבשו את הארץ, אז הם הטביעו מטבעות עם צלב, וגם מטבעות עם מנורה. כן? כלומר שהיה להם איזושהי תחושה שביניהם לבין היהדות יש איזשהו קשר. אחר כך זה נפרד, אבל בהתחלה זה עוד לא היה לגמרי ברור.
גם הצלב שייך לנצרות, לא שייך לאסלאם.
לא, זה שהם לקחו את הצלב זה מובן, כי זה היה המשך של המטבעות הביזנטיים שהיה להם צלבים. אבל מה פתאום לעשות מטבע עם מנורה, שזה היה סמל יהודי מובהק, והביזנטיים בוודאי לא היו מטבעים כאלה מטבעות. אז כנראה שהיה להם איזשהו רעיון סינקרטיסטי כזה בהתחלה.
אבל בקוראן אין אזכור של ירושלים.
בקוראן אין אזכור של ירושלים. לא, הכיוון של התפילה לכיוון ירושלים זה בתורה שבעל פה שלהם, מה שנקרא חדית', כן? אבל זה קדום, כן? טוב, אז איפה היינו? אז הוא שואל, אם כן, למה אתה לא עולה לארץ? אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. אז כפי שאמרנו, רבי יהודה הלוי מהווה את ראשית התנועה החזרה לכיוון ארץ ישראל. צריך לזכור ש... בתקופה של הגאונים, אמנם ירושלים ועיראק היו תחת אותו שלטון, השלטון המוסלמי, אבל לא התפתחה עלייה גדולה לכיוון ארץ ישראל. היו קצת עליות, אבל בסופו של דבר מרכז היהדות נשאר בבבל. בעל השאילתות, רבי אחא משבחא גאון, עלה לארץ ישראל בעקבות יריבות בתוך הישיבה בבגדד. כמו כן גם הקראים, הקראים היו מרימים על נס את דגל ציון, ולכן הרבה קראים עלו לארץ. היו בארץ ישראל, הייתה ישיבת גאוני ארץ ישראל, זה גם. אבל בסופו של דבר לא הייתה עלייה גדולה. מה שאין כן, מרבי יהודה הלוי ואילך מתחיל שינוי כיוון. שהעם היהודי מתעורר לכמיהה לציון, בעקבות כנראה גם הכיבוש הצלבני. זה שפתאום ראו. שמסוגלים אבירים לבוא מאנגליה, צרפת, גרמניה, לעבור אלפי קילומטרים כדי לכבוש את ארץ הקודש, זה עורר אצל היהודים גם כן כנראה את הכמיהה לארץ אבותיהם. הלכה למעשה, ראשית היישוב החדש בירושלים, זה התחיל עם הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שעלה לירושלים קצת אחרי שנחרבה מהכיבוש המונגולי, והוא אומר שהעיר חרבה כמעט לגמרי, וכל אחד לוקח לו בית איפה שהוא רוצה. מצא הרמב"ן בית ישן עם עמודים מהתקופה הביזנטית, והקים שם את בית הכנסת שלו, הלא הוא בית כנסת הרמב"ן, שהיה מתחת לבית כנסת החורבה. והיום הוא משמש כבית הכנסת המרכזי של האשכנזים בעיר העתיקה. עד שיגמרו לחדש את החורבה. מהרמב"ן ואילך, ואומר הרמב"ן שהוא מצא בירושלים שלוש משפחות של יהודים בלבד. צריך להבין, אחרי מה שגוטפריד מבויון עשה בירושלים, שהוא שמה הכניס כמה אלפי יהודים שהיו בירושלים לתוך מגדל אחד, אנשים, נשים וטף, ושרף את המגדל, אז באמת כבר לא נשארו יהודים בירושלים חוץ משלוש משפחות, ולא היה מניין אפילו, כן? זה צריך להבין שזה היה מצב ירושלים. מה?
הוא היה אצל בנים?
אה?
הוא היה אצל בנים?
מהרמב"ן?
לא,
גוטפריד מבויון היה המלך הצלבני שהומלך על ירושלים. כן? אז הוא כיסח את כל היישוב היהודי העתיק, כלומר כל אותו יישוב שעוד נמשך מימי בית שני בעצם, שהיה פוסק את ההלכה לפי התלמוד הירושלמי. כל היישוב הזה בעצם נחרב בכיבוש הצלבני, הרמב"ן עלה, כלומר זה נקודת השפל. מהרמב"ן ואילך יש כל הזמן עליות עד מדינת ישראל. כן. ויש אומרים שמה שקוראים קופת רבי מאיר בעל הנס, הקופה של היישוב ארץ ישראל, זה בעצם לא קופת רבי מאיר בעל הנס, אלא קופת רמב"ן. ומרמב"ן שיבשו לרמב"ן, כלומר רבנו רבי מאיר בעל הנס, אבל זה בעצם הרמב"ן. כן.
אז בעצם הגלות מתחילה מהגוטפריד, בעצם הצלבנים.
אפשר לומר, כן, החרבת היישוב בארץ ישראל, זה היה בעצם בימי הצלבנים. כן.
המילה ציון.
כן. נכון. לארץ ישראל. כשאומרים ציון, לפעמים מתכוונים לירושלים, לפעמים מתכוונים לארץ ישראל. בתנ"ך ציון זה היה השם של המצודה בעיר דוד. כן? מצודת ציון, ששמה, שבכלל הייתה מצודה כנענית במקום. בסדר? אז יש כל מיני. איפה אנחנו? כפי שאמרנו, כן, יש ארץ ציון בתקווה, נכון? בשיר התקווה. ארץ ציון, מה המשך? וירושלים, אבל במקהלות הרשמיות אומרים וירושלים. כן? שמעתי פעם פתיחת המושב של הכנסת, אז שם הייתה מקהלה חמודה של ילדים, ארץ ציון וירושלים. פשוט דקדוק לא יודעים, לא נורא. טוב, אז אם כן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, כי אומנם חד זה, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד, אשר יעד האלוה לבית השני, רוני ושמחי בציון, כי נני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. זה האשמה חמורה. כלומר, בית שני היה יכול להיות בית שלישי. אז למה זה לא נהיה? כי היהודים לא באו. היה יישוב דל. זה כמו שאחד מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשה שאזכה בפיס. והוא מתפלל בדמעות שליש. ומתהר את ליבו, ומלאכי מעלה אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איזה תפילה זכה יש לאיש הזה. תן לו את מה שהוא מבקש, מגיע לו, ראוי הוא, ראוי הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אבל הוא לא קנה כרטיס. אז אותו דבר לגבי בית שני. בית שני יכול להיות, הרי הקדוש ברוך הוא אומר, הנה ניבה ושכנתי ותוכך נאום השם. כן, אבל לא עולים, מה אפשר לעשות? כן, זה כל הסיפור של פורים. איש יהודי היה בשושן הבירה. מה? איך איש יהודי היה בשושן הבירה? בזמן שכולם עולים לארץ עם זרובבל בן שאלתיאל, מתחילים להקריב קורבנות וכו', תעשה משהו. לא, איש יהודי היה בשושן הבירה. כל היהודים נשארו בבבל, בשושן, בפרס. נו, אז יש סכנות, כן? המן פועל לפעולתו. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה, אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעסקיהם. זה בברכות וגם בירושלמי וגם במסכת סנהדרין כתוב, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. עד יעבור עמך השם זה ימי יהושע. עד יעבור עמזו קניתה זה ימי עזרא. אמור מעתה, ראויים היו ישראל שיעשה להם נס בימי עזרא, כמו שנעשה להם בימי יהושע. אלא שגרם החטא. מהו החטא? אומר רש"י, גם אומר הכוזרי, שנשארו בבבל. זה החטא. אתה אומר, ההיסטוריה חוזרת, למה? דווקא לא. עכשיו אתה רואה, יש 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, יש הרבה מאוד יהודים פה, מדינת ישראל הולכת ומתחזקת, הכל, מה?
שעלו.
מה?
מה? אחרי שעלו, רוב החבר'ה יגעו לאמריקה ולמזרח אירופה, הם יגעו לאמריקה?
לא, 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 זה לשון הרע, זה לשון הרע, לשון הרע. עם ישראל חוזר לי. כן.
זה שהם לא חזרו, זה היה רק עניין כספי, משהו פרטי כזה?
הוא אומר כאן, היה להם עסקים. אני יושב בשושן, עושה מסחר עם הסקיטים בצפון, הודו במזרח, עם דרך הבסמים מערב, ואתה רוצה שאני אעלה לארץ ישראל? שם, מה יש שם? כמה בתים שרופים? שאני אשתול שם כמה מלפפונים? ואני אשיר אבא נגילה, הורה. פה יש משהו רציני, שושן האווירה, קרוב למלכות. מה אתה... ויתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, בטח גם תירוצים דתיים לזה, זה לא... יש תירוצים. התורה חסה על ממונם של ישראל. אני קראתי דברים כאלה, שיש אנשים בארצות הברית שאומרים שאסור לעלות לארץ. למה? כי בארץ אתה תקבל משכורת פחות טובה מאשר בברוקלין. והתורה חסה על ממונם של ישראל. אז איך אתה הולך נגד התורה שאמרה שצריך לדאוג לכסף? יש אפילו אחד שכתב, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה רב, אבל אחד כתב שהיום מי שלא קונה בית בארצות הברית הוא עבריין. בגלל שמי שנשאר בארץ זה מקום מסוכן, הרי כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז זה עבירה. מי שלא יורד מארץ הוא עבריין. זה הראש היהודי, זה ממש חדש. טוב. כן.
יכול להיות אבל שיוצא מזה משהו טוב, כי הרב אמר פעם שירדנו לגלות כדי לעשות כסף.
זהו, זה בדיוק העניין. זה נכון שירדנו לגלות כדי לעשות כסף, אבל זה שאלה באיזה תקופה של ההיסטוריה אתה נמצא? האם אתה בתקופה של הגלות או בתקופה של הגאולה?
לא, אבל אולי זה מתבטא...
אני מבין, אבל יש פה בעיה, שנגמר העידן הזה. אנחנו בעידן היסטורי אחר. היה איזה יהודי אחד בשם ארתור קסלר. ארתור קסלר היה יהודי מיוחד במינו. הוא בחיים שלו, הוא כתב המון ספרים. הוא היה קומוניסטי. ואחר כך נהיה ציוני. והוא גם היה יהודי קוסמופוליטי באיזשהו שלב. כלומר, הוא עבר השקפות עולם אחת אחרי השנייה. והוא התייחס לכל הנושאים האפשריים שבעולם. הוא כתב ספרים על מיליון דברים. הרבה שטויות גם, אבל גם הרבה דברים טובים. כשקמה מדינת ישראל, ארתור קסלר אמר, המהלך המרכזי בהיסטוריה היום זו מדינת ישראל. ולכן מי שיהודי ולא עולה אליה, בעצם יוצא מן ההיסטוריה. כלומר, היה אפשר במשך מאות שנים לא להיות בקשר עם ארץ ישראל, אין בעיה. אבל השאלה איפה המוקד של ההיסטוריה? עכשיו שהמוקד של ההיסטוריה הוא כאן, מראה שאתה מחוץ למוקד, אז אתה יוצא מהעסק. כן, ויהודי שעושה כסף היום בארצות הברית, האם הוא יכול להבטיח לי שהנכד שלו יהיה יהודי? או הנין שלו? כבר לא יכול להבטיח. הסיכוי הגדול ביותר זה שהנכד שלו לא יהיה יהודי. אז לאן ילך כל הכסף? טוב. אה? כן, עכשיו, בכלל. כן. מזל שמכון מיר לא השקיע אצל מדוף. כן.
למה הגמרא לא מתייחסת למעשה מרדכי, כמו שאמר פה, בצורה, זאת אומרת, לא טובה?
הנה זה משהו
הגמרא.
האם הגמרא, מדוע הגמרא לא מתייחסת אל מרדכי בצורה ביקורתית? אתה שואל מדוע הגמרא לא מתייחסת אל מרדכי בצורה ביקורתית? אתה תקלקל את פורים. אפשר. כן, טוב. כן, שמה ש... מה? הצהרת כורש? לא. המעשה של פורים הוא, נגיד, לפי חז"ל, הוא בין כורש לדריווש. כלומר, בין הצהרת כורש שבעקבותיה זרובבל ובלשצר עלו לארץ והתחילו להקריב קורבנות, ולזמן דריווש שבו הוא נתן היתר לבנות את הבית סופית בשנת שתיים לדריווש. באמצע, זה תקופת אחשוורוש, כשיש ביטול של העבודה. ביטול העבודה, ביטול הבנייה. זה הדעה של חז"ל. עכשיו, יש היסטוריונים שאומרים שכל המעשה של פורים מתרחש אחרי שהבית כבר בנוי, כלומר בימי ארתחשסטה. שאלה מי זה אחשוורוש? אז האם ארתחשסטה הוא ארתחשסטה? לא, לא, אין רביעי. יש שלושה ארתחשסטה, אחד, שתיים, שלוש.
לא, המלך
הרביעי. השאלה הרביעי מאיפה? יש דעה אחת ראיתי של מי שאומר שזה היה לפני הצהרת כורש, אבל מאוד מאוד לא סביר. בקיצור, על כל פנים, לפי 95% מהדעות, זה מתרחש אחרי הצהרת כורש. בסדר. מלך כוזר שואל את החבר, למה אתה לא בארץ? והחבר, לאחר שהוא מודה באשמה, מתחיל להטיל את האשמה לעולה בית שני. למה הוא לא עונה לו לגבי המצב שבימיו? הוא עונה לו. הוא אומר, אנחנו לא בסדר, כמו שאנשי בית שני לא היו בסדר. הוא רוצה להראות לו שזה מוטיב קבוע בנפש היהודית, שלא רוצים לעלות לארץ. אני אגיד לכם, יש אפילו בשלה, דבר מעניין, השלה שואל על הסיפור הזה של כבשן האש, של אברהם אבינו. בין שאברהם אבינו נזרק לכבשן האש, ואז הוא יצא מהכבשן, ואז הוא עזב את אור כשדים לחרן, ובחרן הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך. שואל השלה, רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ, בספר שני לוחות הברית. שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, כבר באור כשדים, לפני שהוא יושלח לכבשן האש, לך לך מארצך. למה צריך לחכות עד שכל הסיפור הזה? אומר השלה, אני חושב שיש לו קצת חוש הומור, אומר, אברהם אבינו ידע כל התורה כולה. כיוון שהוא ידע כל התורה כולה, הוא בוודאי גם ידע את הדעה של רב יהודה, שאומר בתלמוד, מסכת כתובות, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני אגיד לאברהם שהוא באור כשדים שזה בבבל לעלות לארץ, הוא יגיד לי, אני סובר כדעת רב יהודה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליח אותו לכבשן האש, מפני פיקוח נפש מותר לצאת מבבל. בשביל לעלות לארץ אסור, אבל בפיקוח נפש מותר. הגיע לחרן, חרן זה לא בבל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך. ואומר השלה, ומעשה אבות סימן לבנים. אם אתם מבינים איזה עוצמה נוראה יש שם, כן? זה משהו נורא, כן? ככה אומר השלה. 400 שנה לפני השואה הוא אמר את זה. 350 שנה, כן. מה אתה אומר? טוב. אז אומר, ויתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו, כל דודי דופק, איך אומר הפסוק שמה? אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי תמתי, שראשי נמלטת. נתית אמתי, שראשי נמלטל, כבוצותיי וסיסי לילה. כאילו הדוד עומד בחוץ, אומר, תשמי, רטוב בחוץ, תפתחי את הדלת. מה יונה? כבר פשטתי את כותנתי, איך החל בשינה? רחצתי את רגליי, איך החלת הנפם? כן, הרי צריך לזכור שרצפות פעם זה לא היה כמו שלנו היום עם מרצפות, אלא זה היה אדמה, אדמה כבושה. אז, מה? כן, אבל אדם היה רוחץ את רגליו ונכנס למיטה. אז, ולדרוך על הרצפה, זה עוד פעם מתנף את הזה. אז זה אומרת, זה קצת קשה וזה. דודי שלח ידו מן החור. מה זה החור? זה חלון. פעם לא היו חלונות מסודרים כמו אצלנו. היה חור בקיר. עם פתח כזה קטן. כלומר, עם קרש. דודי שלח ידו מן החור. ומאי המו עליו. פתאום היא מתחילה לחשוב, אולי באמת כדאי לפתוח. אז קמתי אני לפתוח לדודי, זה הולך לאט, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. אין, הרבה מחשבה יש בסיפור הזה. פתחתי לדודי, ודודי, חמק, עבר, כבר לא פה. אז מה יוסף כתוב? אבקש, מה? כן, ביקשתיו ולא מצאתיו, קראתיו ולא ענני. הקומנה והסובבה בעיר, עכשיו היא מסתובבת בכל העיר, באמצע הלילה, בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי. מצאו לי השומרים, הסובבים בעיר. היכוני, פצעוני, נשאו רדידים מעליי, שומרי החומות. כל זה בגלל שכשהוא דפק בדלת, התמהמה. זה הסיפור בשיר השירים. אז גם פה, וייתכן כי על זה רמז שלמה באומרו, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה, ותתמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקרא עם האלוה לשוב לארץ. איך? על ידי קורש. אז מה זה? אז מי קרא להם לעבוד לארץ? השם או קורש? השם, אבל קורש עשה את זה. הוא שליח, נכון? איך אומר ישעיהו הנביא? האומר לחורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. קורש היה גוי, עובד עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא המשיח שלי. כן, אז אנשים אומרים, גאולה בסדר, רק שיבוא המשיח שיגיד לנו. בסדר, קורש זה גם טוב. בלפור גם טוב. המילים שראשי נמלטל, הם כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. פשטתי את כותונתי, מורה על התעצלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן אחור, רמז לעזרה, הפוצר בהם, ולנחמיה ולנביאים האחרונים. אגב, יש במדרש שיר השירים רבה, כתוב ככה, פשטתי את כותונתי, רחצתי את רגליי, רחצתי את רגליי מעבודה זרה. כלומר, כל ימי בית ראשון, היהודים היו עובדי עבודה זרה. רק גלו לבבל, קרא נס, אוקוס פוקוס, הפסיקו היהודים לעבוד עבודה זרה. אחרי 900 שנה של עבודה זרה, פתאום הפסיקו. רחצתי את רגליי מעבודה זרה, איכה אתה נפם בארץ ישראל, שהמקום הזה משיעני לעבודה זרה. כלומר, ארץ ישראל השמה. זה מעניין. רואים את זה. זה כמו שאני זוכר פעם, נסעתי מקנדה לארץ ישראל. בדרך, יהודי אחד אומר לי, אתה יודע, בטיסה הזאת, אני עכשיו עולה לארץ. אמרתי לו, מזל טוב, איזה יופי, אתה עולה לארץ ישראל, זה דבר נפלא. הוא אומר לי, תגיד לי, זה נכון מה שאומרים, שעבירה בארץ ישראל זה הרבה יותר חמור מאשר בחוץ לארץ? כלומר, בשעה שהיהודי עולה לארץ, עדיין הוא תוכן את מה שהכניסו לו לתוך המוח. תחנו לו את המוח. ואמרו לו, אתה יודע, לעלות ארץ ישראל זה מסוכן, כי עבירה בארץ ישראל זה יותר חמור וכו'. כלומר, יש תירוצי צדקות כדי לא לעשות רצון השם. אז זה גם פה כתוב. סוף דבר, רק חלק קטן, רק חלק מן העם נענה, ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות, רק במידה מצומצמת, כפי מיעוט, התעורר אותם. כן, זה כתוב, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אומר המדרש, אם עלו כחומה, היו ככסף, שאינו נרכב. אין ריקבון בכסף. עכשיו, שעלו כדלתות, דלת היא, זה דבר נסתר, נסגר, כדלתות, נמשלו כארז שהרכב שולט בו. גם עץ ארז יכול להירכב. זה מה שקורה. כי העניין האלוהי אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה.
מה העניין שכחומה וכ...
זה בשביל מה שאני אומר. אם עלו כחומה... לא, אם הם היו עולים במסות, זה הכוונה, כחומה, כמו חומה שאי אפשר לעצור אותה. כן, מה? אסור לעלות בחומה. זה מעניין מה שאתה אומר. זה מובא בשיר השירים רבה. כתוב שרבי, רבי זרע, לא, לא רבי זרע, כן, רבי זרע, הלך לשוק, בבבל. והיה שם, הוא הלך לקנות ירקות, פירות, והמוכר היה מארץ ישראל. ותוך כדי שהוא שוקל לו את הפירות, רבי זרע אומר לו, תשקול כמו שצריך. תשקול טוב. כבר חשד בו. המוכר נעלב, אומר לו, אינך הולך מכאן, בבלי, שאבותיך לא עלו לארץ? אמר לו רבי זרע, מה טובים אבותיך מאבותיי? כלומר, מה הוא התכוון? בגלל מה שאמרת, שאסור לעלות בחומה. ואז רבי זרע הלך לבית המדרש, הוא שומע את רבי שילה, שאומר, אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, אם עלו כחומה, היו ככסף שאינו נרכב. אמר רבי זרע, יפה אמר לי אותו תגר. ואז רבי זרע שינה דעה ועלה לארץ ישראל. אז כנראה שהסיפור הזה, שאסור לעלות בחומה, שזו אמנם הייתה דעתו של רבי זרע, רבי זרע חזר בו ממנה. עכשיו, התלמוד אומר שכאשר רבי זרע עלה לארץ, הוא התענה מעט העניות, כדי לשכוח את תלמודו הבבלי, כדי שתיכנס בליבו תורת ארץ ישראל. זה דבר תמוע מאוד. מעולם לא ראינו שחכם יצטרך לעשות תענית כדי לשכוח את תלמודו. זה דבר לא יומן. תגיד, אני רוצה ללמוד משהו חדש, אבל לשכוח? אלא אומר הרב המקובל רבי מרדכי עטיה, שכיוון שרבי זרע הוא זה שאמר את המאמר הזה שהבאת, שאסור לעלות בחומה, והוא הבין שהוא טעה, והוא ידע שהדורות הבאים יעשו שימוש במאמר הזה, היה צריך להתענות כדי לחפר על זה. לא, הוא כבר כיפר, הוא התענה מהתעניות, ולכן בזכות זה אני עונה לך. יש, אני רוצה לספר לכם סוד. אפשר לספר סוד? אני מבקש רק שלא תגלו. בסדר? גם אלה ששומעים עכשיו באינטרנט שלא יגלו, כי זה ממש סוד. בסדר? היה יהודי אחד, יגידו ש... מישהו אמר שערב שרקי כשהוא מדבר זה רציונלי ולא מיסטי, אבל עכשיו אני הולך לספר לכם משהו מיסטי, מה אני אעשה? טוב, היה יהודי אחד גדול, אחד מגדולי המקובלים בירושלים, רבי יהודה פתיה. שמעתם עליו? רבי יהודה, אתה הכרת אותו? טוב, רבי יהודה פתיה, היה תלמיד חכם ענק, מגדולי המקובלים, ממש תלמיד של הבן איש חי, משהו, פצצה כזאת של... טוב, פעם שאלו אותו, לחצו עד שהוא גילה, הוא לא רצה, אחד הצאצאים שלו שאל אותו, תגיד סבא, למה היה כל כך קשה לך לעלות לארץ? היו לו הרבה מאוד ייסורים, לעלות מעיראק לארץ ישראל, היה מאוד מאוד לא פשוט אצלו. ואז הוא גילה, אחרי שלחצו, לחצו, לחצו, הוא אמר, שהוא גלגול של רב יהודה מהתלמוד, שאמר שאסור לעלות לארץ, אז הוא צריך לחפר על זה. טוב, אבל זה היה סוד, זה מיסטיקה, לא לספר את זה. טוב. כן.
איפה הסיפור עם רבי זרע?
בגמרא, במסכת כתובות, דף קוף י' א'. כן.
לא, הסיפור לא המחלוקת...
לא, זה שהוא התענה, זה גם כתוב שם בהמשך. בדף ב'. קוף י' א' עמוד ב'. בכתובות. אבל רבנו, האם אדם שעולה לארץ ישראל לא צריך לשדרג את עבודת השם שלו לקראת זה? הבנתם את השאלה? אני חוזר לשאלה. אבל רבנו, האם אדם שעולה לארץ ישראל לא צריך לשדרג את עבודת השם שלו לקראת זה? תשובה? לא. כי זה לא יעזור. כמה שתשדרג את עבודת השם שלך לקראת העלייה, זה שום דבר לעומת שדרוג עבודת השם שיש בעצם העלייה. ואתה צריך להיזהר שהרצון שלך לשדרג את עבודת השם שלך לקראת העלייה לא יהווה מסך, לא יגרום לחסימה בפני האפשרות לעלות. וזאת למה? משום שברגע שעולים לארץ ישראל עוברים מעבודת השם של פרט, קדושה ככל שתהיה, לעבודת השם של כלל. ולכן זה לא משתווה. זה חיטים וזה שעורים. אתה לא יכול להשוות. לכן, גם כשיצאו ממצרים, הרי כתוב במדרשים שיש רבים שנשארו במצרים. ובוודאי שחלק מהטענות של אלה שנשארו במצרים היו שתראה, לצאת אל המדבר, לכיוון ארץ כנען, לקבל את התורה בהר סיני, לא יודע מה. צריכים שזה הכנה, אני עוד לא מוכן. אבל מגיע הזמן בהיסטוריה שהגיע הזמן לצאת, כבר לא שואלים אתה מוכן או לא מוכן, אלא שואלים אותך האם אתה בא או לא בא. יש מי שמחליט, אני לא בא. יש מי שמחליט, אני בא. וכל התירוצים האחרים, הייתי מוכן מבחינה תורנית או לא, נופלים, מתגמדים לעומת העובדה הזאת. כמובן.
ענבה פסולה.
או ענבה פסולה, או תירוצים. זה פשוט, זה לא הזמן. כן, בבקשה. לשאול את מי? כי של אדם בחירה חופשית. כלומר, בשעה שיצאו ממצרים, מי שהיה מוכן לבוא, בא, מי שלא היה מוכן נשאר. אף אחד לא שאל אותם. אמרו, הנה, הגיע הזמן לצאת. זה כמו שאלה, כמובן. הגיע הזמן לצאת. יש כאלה שאמרו, לא, אנחנו לא באים. אז מה קרה להם? נעלמו. איך אומר המדרש? מתו בשלושת ימי האפלה. מה הכוונה? מתו בשלושת ימי האפלה. יש כאלה שאומרים שבמכת חושך מתו. לא נראה לי שזה הפשט. פשט הכוונה שהם נשארו באפלה. הם מחוץ להיסטוריה המודעת של עם ישראל. אז יכול להיות שיש משמעות תת-קרקעית לקיומם, אבל לנו אין מושג. כן, מה אתה אומר?
מה היית הסברה של רבי זרע לדבר לעלות בחומה?
למה רבי זרע אמר לא לעלות בחומה? כי כתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תעירו ואם תעירו את האהבה עד שתחפץ. אז הוא אומר, אסור לבנות את ירושלים. בנות ירושלים, הכוונה מלבנות, מלשון בנייה. לא לבנות את ירושלים עד שזה יבוא מלמעלה. כן.
אבל שלושת השבועות, באיזה תקופה זה נכתב? זה
הרבה אחרי זמן. שלושת השבועות. זה כאילו...
איך אפשר
להשתמש
בתירוץ שלא
יעלו לחומה
ב...
הפסוק, השבעתי אתכם, נכתב בספר שיר השירים.
לא, נכון, אבל אני אומר... כל המאמר הזה של רבי זרע, באיזה תקופה זה
מתלבר? טוב, רבי זרע הוא כותב בזמן התלמוד, אחרי חורבן בית שני, אבל זה לא משנה. העיקרון, העיקרון של לא לעלות בחומה, כנראה הוא קדום, זה לא רק רבי זרע אמר אותו. גם ירמיהו הנביא אמר, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. מה זה בחומה? אז זהו, יש פה שתי גרסאות. יש לעלות בחומה ויש לעלות כחומה. לעלות כחומה אומר רש"י יחד ביד חזקה. נקרא לעלות כחומה. יש אומר לעלות בחומה, אז הכוונה לא לעלות מול החומה. כי בכל יש איזה מין חומה שמקיפה את ארץ ישראל או את בית המקדש, ולא לעלות אליה. כן, בבקשה. טוב, שיר השירים הוא שיר נבואי שבו שלמה המלך צופה את תולדות האומה, ואז הוא צופה שיש מצבים של עיכוב מלצאת, ולכן הוא קורא לזה השבעתי אתכם בנות ירושלים. זה הכוונה. למשל, אפילו עוד לפני זה, הרי כתוב על משה, ויואל משה לשבת את האיש, נכון? מה זה ויואל? מלשון עלה. עלה זה שבוע. אומרים חז"ל שמשה נשבע שלא יצא ממדיין בלי רשותו של יתרו. הנה, אתה רואה, המוטיב הזה הוא כבר קדום. כן? יש, יש, מה? ויואל נשבע. נשבע, משה. אה? הועיל משה באר את התורה, זה משהו אחר. ויואל משה לשבת את האיש, שהוא נשבע שלא יצא בלי רשותו. אנחנו רואים, כן, משהו דומה. גם כשיעקב נמצא אצל לבן, הוא מבקש מנו רשות לצאת, שלחני ואליך אל מקומי ולארצי. אפילו אליעזר, עבד אברהם, אומר, אל נא תאחרו אותי והשם יצליח דרכי. שלחוני ואלך לאדוני. אז אם כן, יש תמיד איזושהי בעיה, מתי לצאת, מתי לא לצאת. גם אותו דבר, אצל אברהם. וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם לך לך. אומר רש"י, מדוע הקדים מותו של תרח ליציאתו של אברהם? שלא יאמרו הבריות שהוא עזב את אביו. משמע שיש תמיד איזשהו עיכוב, או מוסרי, או אלוהי, או הלכתי, כלשהו, ליציאה. כן, בבקשה. גם הרמב"ן כותב שהגאולה האחרונה תהיה ברישיון האומות כבימי כורש. בספר הגאולה הוא כותב את זה. כן, מה אתה אומר? גם הרמב״ם באיגרת תימן כותב שעל דרך משל נאמר בשיר השירים השבעתי אתכם בנות ירושלים. דבר על יהודי תימן שהיו בתסיסה של גאולה, כי היה איזה משיח שקר שהסתובב שם אצלם, והוא אמר להם, אל תאמינו לאיש הזה, הוא סתם מטורף, ושם הוא מרגיע אותם, אומר, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אז יש, כלומר, יש יסוד לשבועה הזאת, רואים במקורות, שזה לא רק שלמה המלך, אלא זה בכלל דרכם של אוהבים שיש עיכובים במימוש האהבה, ולכן במהלך ההיסטוריה היו זמנים שבאמת אי אפשר היה לצאת. לא, זה לא עיכוב הלכתי, אבל עיכוב מציאותי. כן, מה אתה אומר? בדיוק שזה לא הלכתי, אבל זה מציאותי, שיש חומה ואי אפשר לעלות. מה, מהגמרא משמע הלכתי? כן?
מה פי? רבי זירא למה לא עלה?
רבי זירא לא עלה, בגלל שהוא יודע שיש עיכוב מציאותי. זה הכוונה, זה מה שאומר גם רב יהודה, שלא לעלות לארץ. כן? ודאי שהוא לא מתכוון על דרך החיוב ההלכתי הרגיל. אלא מה?
יש כאן נפשו ואין לו עיכוב מציאותי, ולא בזמן
אז למה רב יהודה, התנגד? רב יהודה ראה שיש תסיסה מדינית בימיו, כי הוא ראה שרוצים לבנות את בית המקדש. הרי באותם הימים היו דיבורים אצל אצל כמה גורמים פוליטיים לבנות את בית המקדש, והוא חשב שזה לא ילך. ולכן הוא אמר לו לעלות.
אז
כן, בבקשה.
אז בציבורי
הראשון
והשני,
בשלושה
שבועות, אני מבין כאילו שזה לעם ישראל שאומרים שלא היו בחומה ולא היו בבית דוד. אבל השלישי זה כאילו שלא
אומרת
על עם יעלות עוד יותר מדי.
נכון,
נו. איך אפשר עכשיו בכלל שזה הלכתי? אתה לא יכול...
בסדר, יש לך קושיות על מי שעושה מזה הלכה. בסדר, יאללה, בואו נמשיך. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם הבטחות הלויות רק מידה מצומצמת, כפי מיעוט התעוררותם, כי העניין האלוהי אינו חל על האדם, כי לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, אף אנו. אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, והשתחוו להדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי... כלומר, כשאתם שומעים בחוץ לארץ מקהלה של, קהילה שלמה שאומרים וישתחוו להר קודשו, זה צפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם. כאשר העיר אותה בצדק, שר הכוזרים. כן. זה נקרא, כלומר הכוונה, כשיש מהלך היסטורי, אתה לא אומר כולם רוצים, אלא הכוונה, מהו החלק החי והאקטיבי? זה לא משנה, זה לא רוב מספרי, זה עניין של חי ואקטיבי. זאת אומרת, בכל ציבור בעולם וגם בעם ישראל, יש לך תמיד רוב אמורפי ומיעוט אקטיביסטי. מובן? כלומר, הרוב של הציבור לא יודע מה הוא רוצה, ויש תמיד קבוצות קטנות, מהפכניות או על כל פנים אקטיביות מאוד, שהן עושות את ההיסטוריה. כן, זה הזוהר אומר, אפילו חדה כנישתה, כלומר, כנסייה אחת של אנשים, הם יכולים להביא את השינוי. אגב, מצאנו את זה בתקופת הבילויים. בתקופת הבילויים, כמה עשרות של סטודנטים בחרקוב, הם אומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארץ. והם צופתים. הם היו ה... הקף, מתי הקף, כן.
אבל אתה אומר שרבי יהודה שאמר לא לעלות, זה מכיוון שהוא ראה שרוצים לראות את המקדש?
לא רבי יהודה, אלא רב יהודה. רב יהודה, כן.
שפשוט לעניין שבית המקדש, הוא יודע שהוא רוצה לבנות אותו?
כן, יש סכנה, כן, יש לנו ידיעות היסטוריות על אותה תקופה.
מה לפעמים בתקופה שלנו היום, שאנחנו כבר נמצאים בארץ ושולטים בה?
נו.
יש אנשים שיש להם מגמות...
אתה שואל שאלה אחרת, האם אפשר היום לבנות בית המקדש או לא? כן, זה צריך לשאול את בגץ. אבל, אופן עקרוני, כן, ודאי, אפשר לבנות בית המקדש, רק יש כמה תנאים, אבל זה לא הנושא כעת של השיעור. יש, אחד התנאים, הייתי אומר, הראשוניים ביותר כדי שיבנו את בית המקדש, זה שעם ישראל ירצה. ובינתיים עם ישראל לא רוצה. למה עם ישראל לא רוצה? מסיבות או טובות או לא טובות. אבל עובדה, עם ישראל לא רוצה, אז איך תבנה? לא, זה לא קשור לעניין. עם ישראל לא רוצה. עכשיו, למה הוא לא רוצה? אתה יכול לעשות ניתוח. אבל עם ישראל לא רוצה.
אני
לא אומר שלא יכול להיות מיעוט אקטיבי, אבל המיעוט האקטיבי הזה הוא צריך לגרור אחריו שינוי עמדה ציבורית. בינתיים הוא עוד לא עושה את זה. כן. נו, אז מה? יש יצר הרע של אנשים גדולים, מה שנקרא. טוב, עד כאן להיום. שלום.